פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא לכם את מיטב אנשי העסקים, היזמים והמנהלים, כדי לעזור לכם להיות אנשי עסקים, יזמים ומנהלים טובים יותר. הפרק הזה הוא חלקו השני של הראיון עם ציון גינת, מי שהיה סגן מפקד סיירת גולני, ולאחר שורת תפקידים בתדירן ובפרטנר, כמו גם יוזמות עצמאיות משלו, טיפס למשרת המנכ״ל בדלק בנלוקס של יצחק תשובה, חברה ענקית שחלשה על אלפי תחנות דלק, מתקנים וחנויות בכמה וכמה מדינות ברחבי אירופה. בפרק הזה נשמע על פשיטות מבצעיות עמוק בעורף האויב שעשה ציון בסיירת גולני, כמו גם על זיכרונותיו מאחד הפיגועים הקשים והאיומים בתולדות המדינה, הפיגוע של משפחת הרן בנהריה, ונשמע גם כיצד לחד ציון את סמיר קונטר הידוע לשמצה. הפרק הזה הוא חריג במידה מסוימת. כמו שאתם יודעים, אני משתדל מאוד לא לערב פוליטיקה באף אחד מהפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה. אני לא אוהב את זה ואני לא מוצא בזה הרבה טעם. הפרק הזה הוא שונה. ציון והמראיין שלצידי, חיים בקר, צוללים עמוק לתוך דיון על ערכי צהל ומדברים גם על פרשיות כאובות ושנויות במחלוקת בציבוריות הישראלית, כמו חטיפתו של גלעד שליט ופרשת אלאור עזריה, החייל היורה בחברון. אני מודה שהתלבטתי אם להשאיר את הקטע הזה בפרק, אבל לבסוף החלטתי להשאיר אותו. גם ציון וגם חיים בקר, שהוא בעל איתור המופת ואחד הגיבורים הגדולים שקמו למדינת ישראל, הם אנשים ערכיים מאוד. אי אפשר להפריד את פילוסופיות הניהול העסקי שלהם מדעותיהם לגבי דברים שונים שמתרחשים במדינה. זו אותה חבילה, אפשר לומר. נמשיך לסיפור הצטרפותו של ציון לחברת דלק אירופה של יצחק תשובה, ומה למד מהתהליך האינטנסיבי והמלחיץ מאוד של קבלת אחריות על חברת ענק שפועלת בשוק בינלאומי. כמו בפרק הקודם, אני מתנצל מראש על איכות הסאונד של המיקרופון שלי בריאיון, שהיא לא מהמשובחות הפעם, לצערי. אנחנו נתראה בצידו השני של הריאיון. האזנה נעימה.
ספר לי קצת על פעולות, מה שאתה יכול לספר על פעולות שעשינו.
מטבע הדברים, הפעולות שעשינו, קודם כל זו תקופה סוערת.
אנחנו מדברים על מה? שנת
77, אני התגייסתי באוגוסט 77, והשתחררתי ביולי 81. זו תקופה שמי שמסתכל בהיסטוריה של צהל, זה התחיל עם מבצע ליטני, בפברואר 78, שאנחנו היינו צוות צעיר עוד במסלול, ולקחו כ10 חבר'ה להצטרף לוותיקים, ולפני שבכלל סיימנו את המסלול, ובאין סוף פעולות שהתבצעו כמעט כל שבוע, בנועלי קרב, בתוך לבנון, בחלקים של סוריה וכן הלאה, אבל בעיקר בלבנון, עם תעוזה בלתי רגילה, הרמטכ״ל בזה היה רפול, ושר הביטחון היה עזר ויצמן, וזה היו אנשים, ומנהלוף פיקוד הצפון היינו, שהוא דמות מדהימה בעיניי, מרתקת. אחד העבדות הכי גדולות למדינת ישראל, זה שיינוש לא היה הרמטכ״ל בעיניי, ולא המשיך אחרי זה להוביל בעוז רוח שלו, בעוצמה שהוא הפגין את מדינת ישראל. לא היה גבול לתעוזה, ועשינו המון דברים. והם שסורים באמת בהיסטוריה של מדינת ישראל. תראה, אנחנו, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה מפעולה שעשינו על כביש בירות דמשק. הוטסנו בהליקופטרים דרומית לכביש בירות דמשק, עשינו הליכה ארוכה בלילה לכביש בירות דמשק, ועל כביש בירות דמשק עשינו מערבי רכב למחבלים, בפעולויות שהיו דמיוניות, פשוט דמיוניות.
זה מה, זה אשכרה מערב לצד הכביש ולכל תרח המסוים כאילו?
כן, היה לנו תמיד כוח שלושה כוחות, כוח שהיה מטריע, אני מקווה שלא מספר סודות אולי, כוח שהיה מטריע היה מזהה שמדובר בוודאות, בוודאות, לא על יד ולא בערך, כי במקום שהיה ספק לא היה ספק, שמדובר ברכב של מחבלים, וכשהוא מזהה אותו, היה כוח שהיה בתווך שהיה או תוקף אם הוא מספיק לתקוף, או מעביר וידוי שזה כוח עוין. והכוח השלישי היה על שפת הכביש תוקף, ואני אומר לך, הדבר הזה יצר בצד השני אמונה שהצבא שלנו זה צבא של
סופרמן.
סופרמנים. הם בכל מקום, בכל שעה, בכל זמן יכולים להגיע אליך ולשלוף אותך מהבית. אנחנו, אחרי הפיגוע במשגב עם, שהיה לנו חשבון ארוך איתו, כי את הפריצה הראשונה עשתה סיירת גולני ולא הצליחה בה, ואת הפריצה השנייה עשינו ביחד עם סיירת מטכ"ל, אנחנו הלכנו וחיפשנו את אלה ששלחו את המפגעים, הגענו אליהם הביתה. הגענו אליהם הביתה, ואני בידיי הפלתי עליהם את הבית. לא היה להם מקום שהם יכלו לשים את הראש ולהגיד, אנחנו בטוחים. וזו הייתה תקופה שנגמרה בהפסקת אש, ואחרי זה הגיע למלחמת לבנון הראשונה וכן הלאה. ואותם חיילים שאני גידלתי וחינכתי והובלתי, הם אלה שעלו עם גוני בזמנו, עם קפלינסקי ועם גוני על הבופור, חלקם השאירו שם את נעוריהם, לצערי אב, חלקם חלק לא מבוטל מהם, וכל השאר כתבו פרק מפואר בביטחון מדינת ישראל. אתה שאלת והזכרת את הסיפור של סמיר קונטר, והסיפור של סמיר קונטר הוא סיפור מעניין.
אחד הפיגועים המפורסמים בהיסטוריה שלנו.
כן. אנחנו חזרנו לשבת קצרה בשרגה, שהייתה ליד נעריה. אנחנו היינו בצוות כוננות, חזרנו בשביל לעשות, להתחיל נועל קרב, למשהו אחר לגמרי. וצוות הכוננות, כוננות טרור, שהיה בשרגה, הוקפץ למחבלים בנעריה. אנחנו שמענו שיש הקפצה למחבלים בנעריה וכן הלאה, וחבר'ה שהגיעו קצת לפני, התארגנו ב-No Time, גנבנו D500 שהייתה ביחידה, עלינו עלינו ונסענו לנעריה. ובנעריה הצוות הכוננות הלך לבית של משפחת הרן, וחילץ משם את האימא ואת הסיפור כולם
קרו בעיתונים. קצת רקע למאזינים היותר צעירים שלנו, מדובר על חוליה, חוליה מחבלים שהגיעה מהים והשתלטה על בית.
נכון.
על דירה, אני חושב שזה הייתה, נכון?
כן. הדירה בדירות בנעריה, והיא שבתה איתה, או לקחה איתה את האב ואת הבת הקטנה של התינוקת, מתוך כוונה לחזור איתם בסירות ללבנון, כבני ערובה. האמא התחבאה בתוך הארון עם ביתה הקטנה, ושם התרחשה אחת הטרגדיות המזעזעות ביותר, כדי שלא יהיה רעש, האם פשוט מנע מביתה לבכות או לא, והבת מתה מחנק אני מניח או משהו כזה. ואבא וקונטר ועוד אדם שאת שמו אני כבר לא זוכר, הם נסוגו לכיוון החוף, וכשאנחנו הגענו היה כאוס טוטלי ולא ידעו מי זה מה, והיה אוגדונר פיחוטקה שבטח חיימון מכיר אותו, ופיחוטקה אמרנו לחבר'ה, יש בני ערובה על קו החוף, והמשימה שלכם זה להגיע אליהם, אתם לא יורים כדור אחד, אתם לא יורים כדור אחד, המטרה שלכם, זה לתפוס, לשחרר בני ערובה, כי אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אבל בשאיפה, לתפוס את המחבלים חיים, כדי שנבין בכלל מי ומה ואיך. ואנחנו התקדמנו, חבורה של, אני חושב, היינו 10 חבר, משהו כזה, אולי קצת יותר, התקדמנו עד לקו החוף, ושם אני רואה מראה שלא יעזוב אותי כל החיים. הם התחבאו מאחורי מסלעה כזו, הראו את התמונות האלה לא מזמן בטלוויזיה. ובזווית העין שלי אני רואה בובה, נעה על הגלים, קדימה אחורה, ואני מבין, מה בובה זרוקה פה על החוף? וכשאנחנו מקדים קצת יותר, אני רואה גם את הגופה של אבא שלה, אני עדיין לא מבין שזה בובה. זו הייתה הבת שלהם שהמחבלים, סמיר קונטר, המנובל, רוצץ לה את הגולגולת עם הקלצ'ניקוב שלו, וזרק אותה למים. ואבא שלה שהוא ירה לו בגב או משהו כזה, והם התחברו מאחרי קו הסלעים. בשלב הזה היה לנו ברור, והיה לכל ספק, שבני ערובה מתו. ואנחנו המשכנו את המשימה שלנו, אנחנו תפסנו אותו עם הציפורניים שלנו ועם הידיים, אותו ואת המנובל השני, ולא עלה בדעתנו לא לראות בו, ולא להקות אותו, ולא לעשות שום דבר חוץ מאשר להעביר אותו לחוקרי השבועים, ולהמשיך את הפעילות שלנו כמו שצריך. והיום, כשאני, ולא נהפוך את זה, זה עושים עסקים, לא פוליטיקה, והיום כשאני קורא על הסיפור של עזריה, או על כל מיני כאלה שמחלים תחמושת במישהו שיניף עליהם מספריים, זה חורה לי עד מאוד, כי האמת היא שהערכים של צה"ל הם כאלה שלא יורים באף אחד, שלא מהווה סכנה מיידית ומוחשית, ובוודאי לא כשהוא נכנע, לא יורים, לא פוגעים, ומתייחסים אליו כמו שצריך להתייחס, גם אם זה להגיש לו עזרה, שהוא פצוע. ואני חושב שזה דברים שבלהט ההתלהמות הציבורית שנקרא סביבנו היום, שוכחים שאנשים קיפחו את חייהם במדינה הזאת והסתכנו, לא מדבר על עצמי, על אחרים, בשביל לשמור על הערך הזה. ואני חוזר על זה לעסקים, כי העשייה ערכית היא הלב של כל מערכת, בין אם זה מערכת צבאית, ובין אם זה מערכת עסקית, ובין אם זה בית, אין לזה תחליף.
אני אוסיף לך מילה, כי בשביל לומר, אולי היום מותר לספר, אבל מעבר לתיאור שתיאר כאן ציון, את מערכת היחסים בהנהלת אורנג', הרי ציון ואני על סכינים היינו כל הזמן, סננו אחד את השני, כי ציון בא מסיירת גולני, שבעיניי אפילו לא קליפת שומת השבה, ואני מהצנחנים, אז כן, ואתה רואה שאנחנו יושבים פה עכשיו, אבל כשניצא החוצה אנחנו נשלוף את הסכינים, ואנחנו יודעים לטפל בזה, אבל כן, אנחנו באנו מאותו בית מדרש, ואנחנו יודעים מה זה חברות ומה זה ערכיות, ואני לא אתאפק להגיד עוד משפט אחד, כי בר ציון נגע במשהו, אני רוצה לומר שבעיניי אחד הדברים האיומים שמהווים אצלי איזה סימן דרך היום ונורא על איך אנחנו נראים במדינה הזו, זה כשמביאים הביתה אדם שצריך היה להביא אותו הביתה, אבל עושים ממנו גיבור לאומי על פחדנות, על כזה שלא ירה כדור, על כזה שנכנע מבית ספר שאנחנו באים, ציון ואנוכי, לא היה דבר כזה. הבאנו הביתה חברים שהיו בשבי בדרכים שונות שאני לא אפרט אותם כאן, אבל לא עשו מהם גיבורים לאומיים. וכשאתה לוקח ועושה מאדם לצורך צרכים פוליטיים גיבור לאומי, אני לא ישן טוב בלילה, זה לא המדינה, זה לא הצבא, זה לא הדרך, זה לא החינוך, וככה לא מייצרים את הלוחמים הבאים. ככה מייצרים בובות, ככה מייצרים בובות פוליטיות. אני לא אכנס פה כרגע להעביר עוד ביקורת, אני חושב שאמרתי מספיק במשפטים האלו, לי זה מאוד חורה. וצריך לשים דברים בפרופורציה, אתה מביא הביתה, מי שבשבי, זה לדעתי קודש הקודשים. אבל שים אותו במקום הנכון, ואל תעשה ממנו גיבור לאומי, ולא סלבריטי, ולא איש חברה, לא מגיע לו. אז בואו, אתה יודע, אנחנו על גלי האתר כרגע פה, אמרנו, אני אמרתי מה שאני חושב להגיד, ואני לא חוזר בי אפילו ממילה אחת, אני לא חושב שיש לי כוח לשנות את זה היום, במציאות של מי שרוצה להפוך את מי שהוא רוצה להפוך לגיבור לאומי, שלא הייתי נותן לו, לא רוצה להגיד לך איזה עוד, אפילו לא מבדיל.
אוקיי, אז אני חושב שבאמת צללנו עמוק למעמקי הצבא והפוליטיקה. בוא נחזור חזרה קצת למעלה. החלטת להקים בעצם מפעל לייצור מיני ברים? זה איך שמקשר לנושא של מקררים וכדומה בתדירה?
כן, כן. תראה, לא סוד הוא שלכל אחד מאיתנו יש את החלום לעשות משהו עצמאי. לבד, ואתה מרגיש שאתה מספיק חזק וחסון, וצברת כבר מספיק קילומטראז' ואתה רוצה לנסות להביא את זה ליישום. בתדירה הייתה חטיבון שיקית קטנה שיצרה מיני ברים לתעשיית המלונאות, שמעולם לא התרוממה, בעיקר בגלל חוסר הטנשן, מוצר מעולה, ורצו להיפטר מזה. ואני בדיוק סיימתי תפקידי בתדירן, והייתי איתם בקשר, ואמרתי, הנה, יש לי אפשרות לקחת משהו שהוא הזדמנות, ולעשות משהו שטביעות אצבעותיי עליו, משכנתי את כל מה שהיה לי בחיים כמעט, לטובת העניין הזה, מה שהיה לי ומה שעוד לא היה לי. והקמתי מפעל לתפארת באפולה אלית, העסקנו בסילדתי כמה עשרות עובדים טובים, כולל עובדים נכים במסגרת חברת המשקם וכל מיני כאלה דברים. והעסק היה בתנופה בלתי רגילה, ואז מתנגשים שני מטוסים בתאומים, וכל תעשיית המלונאות והטיסות והנופש מתרסקת בינותה, והפקס שלנו משדר קריאות מצוקה של ביטולי הזמנות, והדבר הזה נמשך ונמשך, וניסינו להתמודד עם זה בכל מיני דרכים, בסופו של דבר, משהו כמו 2003, אני חושב, מכרתי את זה למישהו שרצה להמשיך לנהל את זה, וזה היה, וזו הייתה חוויה סופר מלמדת בשבילי, לגבי, איך קוראים לזה היום, ברבור שחור, הבלתי חזוי והבלתי מצופה שיכול לקרות, והלא מתוכנן, ועל המשמעות של תזרים זומנים בעסק. זה היה בית ספר, מספר אחד בשבילי, לכוח של תזרים זומנים. מה המשמעות של זה? זה נורא בסיסי, יש לך עסק מצוין, יש לך מוצרים מצוינים, יש לך לקוחות שכרגע קונים פחות, אבל רוצים אותך. אנחנו היינו הספק הבלעדי לקרניבל קרוז ולקוסטה, ולרשתות של מלונות, ולעלה בזמנות, הם לא הפסיקו את הבנייה, הם הפסיקו את זה, אז יש לך מוצר טוב, יש לך טכנולוגיה שאתה מאמין בה, אבל אין תזרים, יש עובדים, וצריך להחזיק מפעל, ואתה נותן לזה עוד קצת צ'אנס ועוד קצת צ'אנס.
זה חוויה של חוסר עונים מבחינתך כיזן, כעצמי, שכאילו הברבור שחור הגיע ואין לי מה לעשות, או שבדיעבד אתה אומר, היה לי מה לעשות?
אני חושב שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד יש מה לעשות. אני לא מאלה שמאמינים שאין מה לעשות.
מה היה לך לעשות במקרה הזה?
אני הייתי צריך לחבור עוד בהתחלה, וגם בהמשך, וניסיתי לצערי ללא הצלחה, לאדם, גוף, גופים, שיש להם יכולות פיננסיות יותר משמעותיות מיכולות פיננסיות שהיו לי באותה תקופה. כדי שיאפשרו לבייבי הזה לעבור את התקופה הקשה הזאת ולחזור ולהתמודד כמו שצריך. וזה לקח, לקח מאוד משמעותי, גם לגבי היכולות, גבול היכולת שלנו בהיבט הפיננסי בוודאי, וגם החשיבות לחזות או לנסות להגיד, אוקיי, יש גם לא צפוי. והלא צפוי הזה יכול להפיל אותך. בחיל האוויר הם אומרים שהמטוס שמפיל אותך זה מטוס שאתה לא רואה אותו. וגם בעסקים, מה שמפיל אותך זה מה שאתה לא רואה. וזה לקח שאני לוקח איתי לכל החיים. ועוד דבר שלקחתי מזה, אני גדלתי כל הזמן בארגונים גדולים. תדירן, משרד החוץ לפני זה, תדירן, פרטנר, דלק, הייתה מפלצת בכלל, חברה ענקית. אני לא שוכח לעולם מה זה להיות ספק קטן, שמתדפק על דלת, ומה זה לנהל עסק קטן עם 20, 30, 40 עובדים שצריך לדאוג להם למשכורת כל חודש ולשלם לספקים וכן הלאה. ולעולם זה נשאר בי הרספקט הזה לאותו אדם, חברה, גוף שמנסה לדפוק לי בדלת, שאני יושב שם בפרטנר בלשכה של 14 עוזרים ו-11 מנהלי אגפים ו-3 סגני סמנכ"לים וכן הלאה וכן הלאה. לעולם התחושה הזאת לא עזבה אותי.
אם עכשיו היית, ניגש אליך איזשהו בחור, והוא כמוך לפני 20 שנה, הוא נמצא בחברות גדולות במסלול ניהולי, היית ממליץ לו, כדאי לך לחשוב על לעשות סטופ, להיות יזן עצמאי, תקופה מסוימת, לנסות להקים משהו לבד, כדי לראות את זה? לראות את זה?
זה במידה רבה מאוד תלוי באופי של האדם. יש אנשים שאני מזהה בהם את אני מניח שגם אחרים מזהים בהם, את הזיק של היזמות, את העצמאות החשיבתית, את התעוזה ואת היכולת לקחת אחריות, כי זה לא מספיק שיהיה לך רעיונות וזה, אתה צריך גם לקחת אחריות, אחריות לחיים של אנשים, לספקים, ללקוחות וכן הלאה. לא כל אחד בנוי לזה, או יותר מזה, נגיד אחרת, מעט מאוד בנויים לזה, זה חוויה מלמדת, מעשירה, והייתי ממליץ עליה, כמה שאפשר בגיל יותר צעיר, כמה שאפשר ואתה גיל יותר צעיר, וזה גם מתקשר רק פה לצבא, כשאנחנו צעירים אנחנו יכולים לעשות דברים שוגעים, שאולי בגיל מבוגר לא, אבל כמה שיותר צעירים, ולא לכל אחד. הייתי אומר שלרוב האנשים יזמות לא מתאימה.
צריך איזושהי תכונת אופי קצת.
כן.
זה גם דרך אגב הסיבה שתקופת היזמות בקריירה שלך הייתה יחסית אפיזודה קצרה, גם אחר כך בעצם היית בחברות גדולות.
כן, זה נכון.
אתה מעדיף להיות במסגרת של ארגון גדול ולא להיות יזם, זה משהו שגילית על עצמך?
הייתה אצלנו קבוצה של חבר'ה לתואר שני, עם, שבאו לנילית לדבר במסגרת הקורס, הלימודים שלהם, על ניהול קריירה. באו לדבר איתי על ניהול קריירה. ואני אמר, ישבתי מולם ואמרתי להם שהדבר האחרון שיש להם מה ללמוד ממני זה ניהול קריירה. הקריירה שלי התנהלה בצורה אופורטוניסטית. מה זה אופורטוניסטית? הייתי במקום, נוצרה הזדמנות, ולקחתי אותה, לעולם לא פחדתי לקחת את ההזדמנויות. להפך, תמיד חיפשתי את הדברים הכי משוגעים בעולם. כשאני הגעתי לפרטנר, לא היה לי שום רגע בתקשורת, לא היה לי מושג איך מנהלים מערך מחירות של 200 אנשי מחירות ברכב. אבל היה לי, הייתה הזדמנות, אני אמרתי, אני מסוגל, אני מאמין ביכולות שלי, ולקחתי אותה. וככה הדברים התרחשו, יותר מאשר אני תכננתי אותם, הם פשוט קרו, כי בצומת הנכונה, בזמן המתאים, אני קיבלתי החלטה כזו או אחרת, והיה מישהו שרצה אותי, והייתה, היה בי איזה רצון וסקרנות לעשות משהו חדש, אז אני לא דוגמה, אני אולי, היום חבר'ה הולכים ועושים בנסיעת תואר שני, ומשכנים את החיים שלהם עוד לפני שהם הרוויחו לירה, ומתכננים איך הם יעשו את זה בחברה בגוגל, ואחרי זה משם על זה, אולי אנחנו דור אחר, אני לא יודע, אבל אני לא תכננתי להיות מנכ״ל, אף פעם לא היה בי איזה דרייב מטורף להיות מנכ״ל, ורציתי את זה מהיום שעמדתי על הרגליים, תמיד רציתי לעשות משהו מעניין, תמיד הייתה הזדמנות שבחלקה אני יצרתי, אבל אני לא החלטתי בעקבות האירוע ההוא שאני יותר לא יזם ואלך לגופים גדולים, וגם לא החלטתי שאני כן יזם. אבל זו הייתה חוויה מלמדת, מרתקת, מעשירה. אני חושב שהיא הוסיפה לי המון כמנהל, וגם כבן אדם. ולומדים את זה, יוצאים חזקים, חסונים את זה. אנחנו, בניגוד למה שנהוג היום לעשות, לא השארנו אף ספק שלא שילמנו לו, ולא עובד שלו ששלחנו אותו לביטוח לאומי, או אנחנו סגרנו את החברה, את הפעילות בצורה מסודרת, כולם קיבלו את מה שמגיע להם. לפחות בעיניי, בטח יש כאלה שלא מבסוטים, אבל אבל בסך הכל גמרנו את זה בצורה מכובדת, ושילמנו לבנקים מה שהיה צריך לשלם, ויצאנו לדרך חדשה. וזה פרק שאני גאה בו. אני גאה בו כי הוא לא פרק של הצלחה, הוא פרק של למידה. ולמידה זה הדבר הכי חשוב בחיים. אין דבר יותר חשוב מלמידה בחיים.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לאפיזודה האחרונה ברעיון הזה שנגע בה, שזו בעצם התקופה שלך כמנכ״ל דלק אירופה. אז למאזינים שלא כל כך בקיאים בעצם במה קורה בקבוצה דלק, שזו באמת קבוצה ענקית, תתן לנו קצה המזלג על התפקיד הזה ועל דלק אירופה.
אנחנו חוזרים משנת 2007, תקופת החלומות הגדולים, כולם קונים את כולם, ונוחי דנקנר בונה לו אימפריה, ויצחק שבר בונה אימפריה, וכולם בונים אימפריות וגלובליזציה, וקונים, ועושים דברים גדולים ומשוגעים, שהתפרקו מול מזח המשבר של 2008-2009, שגם זה סיפורים מעניינים סביבו, אבל יצחק תשובה מחליט בעקבות הצלחה שיש לו בישראל ובארצות הברית, להפוך את זרוע האנרגיה, או יותר נכון, הדלק בקבוצת דלק, לזרוע משמעותית גלובלית מובילה, משום שהוא העריך שיש לנו, שיש לדלק ערך מוסף בתחום הזה, ויוצא, משקיע הרבה אנרגיה, יחד עם ממנה אדם שקוראים לו עוד גיפסו, שעבדתי אותו שנים רבות, שיאתר הזדמנויות, ועוד מאתר הזדמנויות באירופה, וקונה רשת עצומה במונחים של ישראלים, של כ-800 תחנות דלק, עם כ-600 תחנות נוחות, עם מערך של טרמינלים, ופעילות סופר 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 מורכבת, עם תחת המותג טקסאקו, בהולנד, בלגיה ולוקסמבורג. נחתם הסכם מול שברון העולמית, ועוד לפני שיש סגירה של העסקה, אני מגויס. איך אני מגויס? זה גם כסיפור מעניין. תמיד תחפש את הקשרים. אז דיברנו פה על פרטנר. מי שהיה סמנכ"ל הכספים של פרטנר, אלן גלמן, היה משנה למנכ"ל, עבר לדלק, קבוצה דלק כמשנה למנכ"ל. היא טיפל בעסקה בהיבטים שונים שלה, והציע ליצחק, שיקח בחור רציני שסיים פרטנר תפקיד, כמנכ"ל של חברה, שבסיס של התקופה שאני הייתי בה, מכרנו למעלה מ3 מיליארד יורו, כן, בשביל להסביר את הפרופורציות. למאזינים, עם חשיפה, חשיפות בלתי רגילות למטבעות ולדלקים וכן הלאה. בקיצור, הגעתי בשלב הזה ומצאתי את עצמי שוב פעם, כמו שהייתי צריך להעביר את הקונסוליה, מתמודד מול גיוס סופר גדול במונחים ישראלים. גייסנו באותה תקופה, נמנה כ-350-400 מיליון יורו, בשביל להשלים את העסקה ולייצר קווי אשראי לחברה וכן הלאה. ואני, שבאתי מרקע של מחירות, שיווק וכן הלאה, ביחד עם צוות מדהים, תמיד, תמיד צריך לזכור שאנחנו עובדים בצוותים, זה אף פעם לא אני וכן הלאה. הובלתי סינדיקציה, כשהמילה סינדיקציה הכרתי אותו בפעם הראשונה, כשאמרו לי, אתה צריך להוביל סינדיקציה. יחד עם לימן ברדרס, ונגלה לי עולם שלם שאני לא מכיר אותו, ועשיתי רוד שואו לבתי השקעות וכן הלאה, ודיברתי על עסק שלא ניהלתי אותו יום אחד.
אתה צריך לשכנע אחרים.
אני צריך לשכנע אנשים שאני והתשתית שקיימת מסוגלת לעשות את זה ולעשות את זה טוב וכן הלאה. ובאותם שנים העולם היה מאוד נדיב וקל בכסף וגייסנו כסף. ויצאנו לדרך ואני הגעתי לתוך כדי זה שהחברה עדיין תחת שברון. הגעתי לאירופה, התיישבתי במשרדון קטן ביחד עם עוד מהנדס תעשייה וניהול שגם אותו הבאנו מפרטנר ירי ויסוקר. וביחד התחלנו לנתח את הארגון ולחשוב מה עושים עם הדבר הזה שהיה בעצם אפילו לא יחידה אינטגרלית, איזה סוג של פעילות בתוך שברון העצומה הענקית הזאת. שברון באותה תקופה הייתה החברה השישית בגודלה בעולם, וזה היה אפילו לא אפצ'י בשבילה, שערה על האף פחות או יותר. ואני הגעתי לשם והיינו צריכים עם עוד כמה חברים, הגענו וצריכים לחשוב מה עושים עם החברה הזאת, איך הופכים את זה לחברה. והדבר הראשון שעשינו, הזכיר את זה גם דוד, אתה שאלת אותו, תגיד, מה עשית כשהגעת רצית להקים מערכות מידע בפרטנר? אז הוא אומר, דבר ראשון, גייסתי צוות. אז המשימה הראשונה הייתה לבנות צוות הנהלה. מאנשים שלא רגילים לעבוד ביחד, כי הם עבדו כל אחד דיווח למישהו אחר. ומה שעשינו, הקמנו הנהלת צללים. כמו שיש ממשלת צללים, הקמנו באישור של שברון, הנהלת צללים. אספתי את האנשים, אמרתי לו, אתה תהיה סמנכ"ל שיווק, עשיתי רעיונות, כמו דיברנו, אתה תהיה סמנכ"ל שיווק, ואתה תהיה סמנכ"ל מחירי טייל, ואתה תהיה כך, ואתה תהיה כך, ואנשים הסתכלו לו בעיני עגל, מה פתאום אני, למה אני, ואיך, ומה זה, איך זה יעבוד, וכן הלאה. ואמרתי להם, אנחנו נבנה את זה ביחד. עשיתי הנהלת צללים, שהתנהלה במקביל לניהול של שברון. התחלנו לקיים מתודולוגיות של ישיבות הנהלה, וטיפול בפיתוח עסקי, וכן הלאה, וכן הלאה. וביום שהיה קלוזינג, זה היה מעבר הכי נורמלי והכי טבעי בעולם. ולקיחת האחריות על העסק הזה, הקונגלומרט העצום, היה כמו לחתוך חמאה שהייתה מחוץ למקרר כל היום.
כי התשתית כבר היינו...
כי הכנו את זה מראש, וישבנו ובנינו את התפקידים, ובנינו את המטות מתחת, והתחלנו להריץ אותם בעצם, כשהעסק לא בשליטה שלנו, בידיעת המוכר, וכמובן תוך תיאום איתו, אבל יצרנו את התשתית לקלוט את החברה ביום שהאחריות נופלת עלינו, בצורה סימלסית, והדבר הראשון היה לגבש אסטרטגיה ברורה לחברה. ולקחתי את הצוות הזה, צוות ההנהלה ועוד חברות יועצים ממקינזי ואחרים, והתיישבנו במשך סדנה של יומיים שלושה, וניסינו לבנות, בנינו ביחד אסטרטגיה ברורה, חדה, פשוטה, שוב פעם, מה לומדים מכל דבר, לפרטנר הייתה אסטרטגיה מאוד ברורה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי שלמדתי מהם. 3-4 אלמנטים, לא יותר מזה, שכל אחד יכול להשאיר אותם, כל אחד מבין אותם, ורלוונטיים לכל האנשים, או לפחות חלקם רלוונטיים. בנינו אסטרטגיה מאוד ברורה לחברה, וקבענו תוכניות ליישם אותה, והתחלנו ליישם אותה באדיקות. והחברה פרחה. אנחנו קיבלנו את החברה אחרי שנים רבות שהסתובבה בין 35 לנגיד 38 מיליון דולר רבידה, וכשאני עזבתי אותה את דלק בנלוקס נגיד, כי נשווה לייק טו לייק, לא ניקח את דלק אירופה, היינו ב-72 מיליון דולר, 72 מיליון יורו רבידה, זאת אומרת כמעט הכפלנו בארבע שנות פעילות, בפחות מארבע שנים את הפעילות, את הרווחיות, בנינו מותג, ועשינו דברים משוגעים בדלק אירופה, היה לי צוות הנהלה מדהים, וגם שם דרך אגב נפרדתי מחלק, אחרי פרק זמן. קיבלתי את מי שיש, ואלה שלא הצליחו להתקדם בקצב, וביכולות הביצוע, בסטנדרטים שרצינו, ששמנו לעצמנו, נפרדנו מהם בחברות ובצורה טובה, אבל היה לי צוות מנהלים בכל הרמות ולכידות ארגונית שהיא הייתה תענוג לקק את האצבעות.
אני חושב שמה שאמרת על הקטע של מין הנהלת סללים כזו, זה באמת יכול להיות כלי פנטסטי למאזינים, שאולי נכנסים לאיזשהו פרויקט גדול,
נכון.
וזו איזושהי אפשרות למעבר חלק. אני חושב שזה משהו שלומדים אותו במנהל עסקים כאיזושהי אופציה.
לגמרי לא. ובעיקר, אתה יודע, זה כל דבר שאתה לומד מכל, הישיבות הנהלה הראשונות היו מאוד טעונות. למה הן טעונות? לא זוכר, סיפרתי לך את זה חמה. אנחנו רגילים לנצח בוויכוח. אנחנו לא משוחחים, אנחנו מתווכחים. ואני חייב לשכנע אותך במה שאני אומר. ואם אתה אומר לא וזה, אז אני חייב... ואנחנו הגענו לדיוני הנהלה הראשונים, ואני עם כל האמוציות, ופרטנר זה היה מלחמות עולם בישיבות הנהלה, לטובה אני אומר את זה. הזכיר את זה גם דוד, שיש תחרותיות טבעית בין הסמנכלים, וזה נכון, כל אחד מסתכל אחרת על הדברים. ואני עם כל הלט הישראלי הזה, מדבר, משכנע, והם אומרים לי על משהו שמישהו לא מסכים איתי, אז אני מנסה לשכנע אותו וכן הלאה וכן הלאה. ואני מרגיש שמסתכלים עליה כמו על משוגע. יש עושים הפסקה לכוס קפה, לסנדוויץ' וכן הלאה, יוצאים החוצה. ניגש אליי בחור, שהיה סמנכ"ל הריטייל לצידה, חמד של בחור. אומר לי, ציון, תראה, אין פה ויכוח שאתה המנכ"ל. בסוף, אתה תקבע אם הולכים ימינה או שמאלה, ואנחנו כולנו נעשה את מה שאתה רוצה. לך יש עמדה, דעה מסוימת, לנו, למישהו יכולה להיות עמדה אחרת, זה בסדר גמור. הוא אמר את דעתו, אתה אמרת את דעתך, שמענו את הנימוקים שלך, שמענו את הנימוקים שלו. אתה לא חייב להתווכח איתו עד אפר. אתה לא חייב לנצח אותו בוויכוח כדי להראות שאתה צודק. אמרת את דעתך, הוא אמר את דעתו, יש מקום לשתי הדעות, בסוף קבלים החלטה, כולנו תאמין לי לבצע את מה שיוחלט 10. וזה לקח בשבילי בלתי רגיל. לא חייבים לנצח בוויכוח, לא חייבים לשכנע. יש מקום לדעה כזאת, ויש מקום לדעה כזאת, ואפשר לא להסכים. זה לא התנצחות אינסופית. מה שחשוב זה, קודם כל, לאפשר את הדעה האחרת, כי ארגון שבו אני מנחש מה חיימון רוצה, ואני עושה את מה שהוא רוצה, הוא ארגון מתאבד, אין לו סיכוי, אין לו תוחלת. אבל ארגון שבו אני מאפשר לחיימון להגיד לי, ציון, אתה מנכ"ל, אבל אתה חמור, במחאות כפולות. צריך אחרת, כי אני חושב שאתה טועה, אתה מוביל אותנו לשואה, זה ארגון שההפריה הזאת, ההפריה הדדית הזאת, היא בלתי רגילה. וזה נכון לגבי כל ארגון. וההולנדים והבלגים לימדו אותי, תקשיב, קודם כל, אל תנסה לשכנע כל הזמן. תקשיב, תסביר, וניפרד, חברות בלתי רגילה, לי יש דעה כזאת, ולך יש דעה כזאת. יש מקום לכל דבר.
כי זה לא לאכול פלאפל, זה לאכול פונדו, זה לוקח תהליך אחר, זה תרבות אחרת.
זה לספור את התרבות.
תרבית פונדו זה תרבות אחרת.
נכון, ואני חושב שזה בשבילי בית ספר לכם, לא צריך לצעוק כל הזמן, דברים בשקט. דברים בשקט. דבר חלש. כן, דברים בשקט, נותנים מקום לכל אחד.
זהו, עד כאן. ובכל זאת עדיין לא סיימנו עם ציון גינת, מיד תוכלו לשמוע את חלקו השני של הרעיון, שכמו תמיד הוא קצת יותר כליל ומשוחרר. נשמע על תחביב הצניחה החופשית של ציון, וגם מדוע פרצה מלחמת עולם בין המנהלים של ציון בדלק בנלוקס, ולמה ההולנדים דורשים מהגרמנים שיתנו להם את האופניים שלהם בחזרה. כל זאת ועוד בהמשך, אבל ראשית, כתמיד, סיכום התובנות והטיפים שלמדנו מתוך השיחה עם ציון. בתובנה הראשונה זכינו, במרכאות, בזכות כישלון מפעל המיני ברים של ציון. הכישלון הזה לימד אותנו שגם אם המוצר מוצלח והלקוחות אוהבים אותו מאוד, ברבור שחור, אירוע בלתי צפוי כמו הפיגוע בתאומים, יכול להפיל את העסק בתוך זמן קצר. הפתרון, אומר ציון, הוא בחבירה לגוף גדול בעל יכולות פיננסיות משמעותיות יותר, שיכול לחזק את תזרים המזומנים של החברה ולאפשר לה לעבור זעזועים שכאלה בשלום. תובנה שנייה קשורה לרעיון של ניהול קריירה, שהוא ביטוי שגור בעולם העסקים והניהול. ציון לא מאמין בו. הוא סיפר שמעולם לא שאף ולא חלם להיות מנכ"ל של חברה גדולה, ושרוב הקריירה שלו נסמכה על הזדמנויות אקראיות. מה שכן, ציון מאמין שמי שרוצה להתקדם צריך להיות מסוגל לזהות הזדמנויות טובות ולתפוס אותן. אם אתה מוצלח מספיק, תצליח להגיע רחוק גם בלי תארים אקדמיים מפוצצים וכו'. הפריט השלישי הוא פחות תובנה ויותר כלי ניהולי פוטנציאלי, הנהלת הצללים שאותה תיאר ציון. הכלי הזה מן הסתם לא ישים בכל מצב, אבל אני יכול לראות איך אפשר ליישם וריאציות שלו כשאתה מנסה להשתלט ולהשתלב בתוך פרויקט גדול או ארגון משמעותי שכבר עובד וקיים. אם עושים את זה נכון, המעבר לתוך הפרויקט או הארגון עשויים להיות חלקים וקלים יותר. ולבסוף, ציון סיפר כיצד למד מהאירופאים שאימם עבד שלא תמיד חייבים לנצח בוויכוח. אפילו להפך. צריך להשאיר מקום לחוסר הסכמה ולדעות מנוגדות, וחוסר ההסכמה הזה הוא זה שיאפשר הפריה הדדית וגמישות ארגונית. זה הכל. מיד נמשיך אל חלקו האחרון של הרעיון, ואתם מוזמנים להאזין לפרקי העבר של עושים עסקים, וליהנות מניסיונם וחוכמתם המצרפית של כל היזמים והמנהלים שהתארחו אצלנו בתוכנית בחודשים האחרונים. עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz או באפליקציית הפודקאסטים באייפון וחנות האפליקציות של גוגל באנדרואיד. חפשו עושים עסקים. עושים עסקים הם ניר סייג על עריכת הכל, דני תימור על הניהול העסקי ואני רן לוי מגיש ומפיק. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
ושלא תחשוב שהחבורה הזאת היא לא קניבלית. עכשיו, אנחנו לא ערים לזה. יש מתח עצום בין הולנדים לבלגים, ובבלגים בין הוולונים לבין הפלמים.
נראים כל כך הרבה, כל כך מדהים.
והצרפתים של לוקסמבורג, הם יכולים לשחוט אחד את השני. ולנו היה איזה דיון
ש... היה להם תקופות שהם שחטו אחד השני.
לנו היה דיון על איזה משהו שהנהלה הייתה צריכה להחליט עליו, ולהגדיר האם יש corporate benefits ממשהו שנעשה, שהוא כאילו מעל החברה. היה דיון מאוד סוער. וה-CFO... הבלגי היה בדעה שמה פתאום ולמה אנחנו צריכים וזה מסוכן בשבילנו וכן הלאה. ופתאום הסמנכלית ההולנדית התנפלה עליו, אני לא ראיתי כזה דבר, כל השערות נעמדו לי בשנייה. אתם, הבלגים, אתם פתחתם את הרגליים לגרמנים ואתם צ'יקנס ואתם, היא פתחה את כל ההיסטוריה של סבתא שלי ואני הישראלי זה שבא מהמקלוע. צריך להרגיע אותם, חבר'ה, סדל דאון, אנחנו חברים בהנהלה, ואין מקום לזה.
זה לא הקרב, ברדה.
אתה רואה פתאום אמוציות שיוצאות ממלחמת העולם השנייה. ואני אגיד לך עוד משהו, כשאני הגעתי, היה מטה ברוטרדם ומטה בבריסל, ואחת ההחלטות האסטרטגיות שעשינו באותה סדנת אסטרטגיה, זה שכדי שחברה תעבוד ביחד, היא צריכה לשבת במקום אחד, סגרנו את שתי הפעילויות את זה, והקמנו חברה מחדש, על הגבול בין הולנד לבלגיה, לא משנה. והעתקנו את המשרדים, העברנו דברים וכן הלאה, וניגשה אליי נציגת הוועד בהולנד ואמרה לי, תראה, אתה יכול לקחת או להשאיר מה שאתה רוצה. אבל כאן, בקומת ההנהלה בהולנד, יש תמונות של בית זיקוק של טקסקו, שלנו, שהופצץ במלחמת העולם השנייה על יד הגרמנים, תמונות של החורבן שיש אחרי זה, זה עובר מפה ויעמוד בכניסה למשרד שלך בהולנד, לזכר לדיראון עולם.
לא נשכח, לא נסלח.
לא נשכח או לא נסלח. וזה עמד שם, כל מי שנכנס אליי למשרד, אמרתי, תגיד, מה זה התמונה הזאת של, תמונת פנורמה כזאת של הבית זיקוק, של ההולנדים ברוטרדם, אחרי הפצצה של הגרמנים. ואת זה הם התעקשו להעביר מכל הדברים שהיו במשרד, והיו שם הרבה דברים יפים ומעניינים, את זה הם התעקשו להעביר.
זה הערת פה צד בפוליטיקה האירופאית, שאני חושב שלא, אני לא ידעתי בכל
אופן. כן, זה היה מעניין.
חשבתי שהם התגברו על זה, אבל כנראה שעוד יש
משקעים. אתה יודע שב... לומדים כל דבר, אתה לומד, אתה לומד להכיר את ההיסטוריה ואת התרבות של אנשים. הייתה לנו פעילות מאוד יפה, חברת בת על הגבול בין גרמניה ל... הולנד. והם לקחו אותי לראות על, ה... על, ה... על, ה... על המעברים, יש בחלק מהמקומות, לא יודע אם זה עדיין שם, היו שלטים בגרמנית או בולנדית, I want my bike back. אני רוצה את האופניים שלי בחזרה. וזה שלטים, ההולנדים הרי הם קמצנים, מדרגה, חסכונים, חסכנים, אתה רואה. כשהחיילים הגרמנים ברחו מהולנד, הם לקחו, גנבו אופניים להולנדים, ונסו על האופניים לגרמניה, לא היה כניסו, לקחו אופניים, נסו לגרמניה. ההולנדים עוד רוצים את האופניים שלהם חזרה. יש שלטים, היו שלטים, אני לא יודע אם היו, היו שלטים, אני רוצה את האופניים שלי בחזרה.
צבועים ומשומנים, לא? אוקיי, אנחנו מגיעים לסוף הרעיון שלנו, שתי שאלות אחרונות. אז אחת, יש לך תחביב משונה לקפוץ עם מטוס. תסביר לי מה עובר לך בראש שאתה רוצה לעשות סתיחה חופשית.
תראה, זה סיפור מה...
אני לא יודע עם מטוס, אתה צופץ ממנו?
לא, זה לא משהו שנולדתי איתו. כשחגגתי 50, קנו לי מי שהייתה עוזרת שלי בפרטנר, שחיימון מכיר אותה, מורן פלשנר, בחורה מדהימה, וניצן, שהייתה מנהלת אחד המחלקות אצלנו, מתנה קופון לעשות צניחת טנדם בבונים. אתה בגיל 50, הגיע הזמן שתעשה משהו חריג. נכנס למטוס, לידי יושב, והבן שלי, באותה תקופה על כבר רישיון צניחה חופשית, הוא קפץ לידי, ויושב על ידי במטוס מישהו, אנחנו מתחילים קשקש, מה אתה עמדה? הוא מגולני, התחלנו לחרטט על גולני, סיפורים וכן הלאה, והמטוס כבר ב-13,000 רגל, כולם הלב שלהם עומד, ואנחנו מקשקשים. ואז הוא אומר לי, בואו קופצים, אני אומר, אלא קדימה, בואו קופצים, אני מתיישב, קופץ יחד איתו, מבסוט! כמו מחייך, כמו איזה תינוק שפתאום גילה את ההליכה, אני יודע מה, גילה את האור. והחוויה הזאת הייתה בי כל כך חזקה, שבהזדמנות הראשונה שהייתה לי, והייתה לי הזדמנות שסיימתי בדלק, נסעתי לאיטליה, למקום שנקרא פאנו, ועשיתי קורס צניחה חופשית. אי אפשר לתאר את החוויה הזאת. אתה, זה חוויה של ציפור, של תחושה של חופש באוויר, וזה היה לי קשה מאוד. היכולת להשתלט על הטכניקה של הצניחה הייתה לי קשה. למה היא קשה? אנחנו דור שגדל עם כוח. כל דבר עושים בכוח. וצניחה חופשית, אתה צריך להיות נורא רפוי, ולזרום עם האוויר וכן הלאה, ואני כל תנועה ניסיתי לעשות עם המון כוח, נכנסתי לסחרחורות, וכמעט הרקתי את המדריך שלי, וכן הלאה וכן הלאה, והלכתי למנהרת רוח, ותרגלתי ותרגלתי, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, זו תחושה מדהימה, תחושה הזאת שבאוויר אתה יכול לעוף כמו ציפור קדימה, ולהתהפך על הגב, וללכת אחורה ולחבור למישהו, ולדעות באוויר, זה כמעט, אי אפשר לתאר את זה, וזה, בוא נגיד ככה, זה לא מסוכן, יותר מלשחק כדורגל, כמות הנפגעים בכדורגל, או בכדורסל, או בריצה, או ב... אני לא יודע מה.
אופניים.
אופניים, שזה כאילו ספורט הרבה, באחוזים הרבה הרבה יותר נמוכים. למה? כי המשמעת הבטיחותית היא כל כך חזקה, וכל כך לא סלחנית, שאין אתה, יש מעט מאוד תקלות. אתה מבין שזה לא פאקינג משחק, אתה עולה לשם, ואם אתה לא תעשה את מה שצריך לעשות, ולא תהיה משמעת, אתה תסיים את החיים שלך בעיסת בשר. וזה לא משחק, אז אתה מתייחס למשמעת הבטיחותית כדבר קדוש. זה נכון גם לטייס דרך אגב ולדברים אחרים, אבל החוויה עצמה היא חוויה מרתקת. גם החוויה של הנפילה החופשית, וגם החוויה אחרי זה של הטיסה עם המצנח, הן חוויות אדירות, והמעבר בין נפילה חופשית, לבין טיסה במצנח, הוא מעבר, שמי שלא עשה אותו חייב לעשות אותו פעם בחיים.
אז הנה, גם עשינו פול סרקל עם המשמעת, חזרה לארון מזיה.
אתה רואה?
בסוף חזרנו חזרה. אוקיי, סימן, יש לנו מנהג, בסוף כל פרק, שפה אנחנו מבקשים מהאורח שלנו להמליץ לנו על המרואיין הבא, מישהו שהוא מעריך את הקריירה שלו, את מה שהיה לו, מה שיש ללמוד ממנו, לשמוע ממנו, ואנחנו מזמינים אותו אפילו לראיין את אותו מרואיין שהוא ממליץ עליו. את מי אתה היית רוצה לשמוע ועושים עסקים?
אני חושב שאחד האנשים המרשימים שהכרתי ועבדתי איתם, ואני מרשה לעצמי להגיד גם שנותרתי ביחסי חברות טובים מאוד איתם, זה אלי גליקמן, שהיה עד לאחרונה מנכ"ל חברת החשמל. אני חושב שלאלי יש סיפור חיים מרתק, שאפשר ללמוד ממנו, הוא יכול להוות השראה לאנשים צעירים. והייתי שמח להשתתף.
אני אתכן שזו הפעם השנייה שממליצים לנו על אלי גיקמן, אז כנראה שיש בו משהו מאוד מיוחד, אני מאוד מקווה שנצטרך להביא אותו.
לא ספק. לא ספק, אני אצל את ההזדמנות גם להגיד תודה לחיימון שגרר אותי להפתקה הזאת.
אוקיי, ואני מצטרף לדעתו לגבי אלי גיקמן, ואולי נעשה ביחד עבודה, הוא איש בדרך כלל נרבה אל הכלים ולא אוהב את התהליך הזה, וננסה לעזור לכם ולהביא אותו.
נכון, נשמח מאוד. חיים בקר, המון המון תודה.
תודה רבה לך.
ציון גינת.
תודה רבה.
היה לנו נפלא.
תודה רבה.
החכמנו, למדנו ונהנו.
תודה רבה.
עושים עסקים. עם רן לוי.